שלום הרב רם.
שלום, שלום.
ושלום לכל המאזינים היקרים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסקט שלנו, הקשיבה. שמי נועם אייזקס, ואני, כמו שהרב רם אומר, תלמיד שמחוץ לכתלים. אני מזכיר, כמו בשיעורים אחרים עם הרב רם, כל פרק ייפתח בשאלה שנקבל מכם המאזינים, ומתוכה נמשיך לשוחח. את הפרטים איך אפשר לפנות אלינו, תמצאו בתיאור הפרק. אנחנו מתחילים. בפרק הקודם דיברנו קצת על קבלת התורה בימינו, ואמרת שהמציאות החילונית היא שמונעת את תקומת הסנהדרין. שזו בעיה של עם ישראל, ושהראשונים שצריכים לחזור בתשובה הם בכלל הדתיים. וכשנסעתי עם המחשבה הזאת הביתה, הבנתי שכנראה אתה מבין את החילוניות באופן שונה משאני מבין אותה. אז ברשותך נתחיל בהגדרות, מהי חילוניות?
מהי חילוניות זאת שאלה קשה. בלשון של הארמית, בתלמוד הירושלמי, ישראלי נקרא חילוני, חילוניה. ואני כהן, אז אני לא חילוני. ובאמת מאוד לא אהוב עליי הביטוי חילוני ודתי. מאידך, אי אפשר להתכחש שיש ציבור שמקבל עול מלכות שמיים, עול תורה ומצוות, ויש ציבור שלצערי הרב איננו מקבל עול תורה ומצוות. צריך לדעת שאין תורה בלי תרי"ג מצוות. אין דבר כזה.
אוקיי.
אין יצור כזה. ואי אפשר להתכחש לזה שהיום אפילו רוב האומה הישראלית איננה שומרת תורה ומצוות.
בשיחה הקודמת דיברת על זה, אבל שבעצם הראשונים שהם צריכים לחזור בתשובה הם הדתיים. איך זה מתיישב? הרי הדתיים לכאורה הם אלה שמקבלים תורה ומצוות.
כן, השאלה במי החילוני מורד, במה הוא מורד. אני רוצה להגיד משהו שאמרתי בכנס לזכרו של רב צבי יהודה, 40 שנה לפטירתו של רב צבי יהודה.
כן.
ואני נתתי שיעור שם, ונתתי שיעור על יראת שמיים, וסיפרתי, בישיבת מרכז הרב, לא היה מחויבות ללמוד שני סדרים עיון, סדר בקיאות, התלמידים עשו כל אחד מה שהוא רוצה. אבל היה דבר אחד שכולם היו חייבים. רב צבי יהודה תלה פתק, שהייתה מוסגרת, גם בישיבה בקריאת משה זה היה, שמרבע לאחת עד אחת צריך ללמוד ספר שמירת הלשון. Okay. וזה כולם היו מחויבים. ומי שגמר, שילמד עוד פעם. כל הזמן היה צריך ללמוד שמירת הלשון. יום אחד נכנס רב צבי יהודה לבית מדרש, נכנס ויצא, נכנס לחדר של הרב קוק, ופרץ בבכי. תלמידים היה להם לא נעים, התרגשו, מה קרה? נכנס הרב חנן והחברים שלו, נכנסו לרב צבי יהודה ורואים אותו בוכה בכי מרורים. שאלו אותו, מה אתה בוכה? הוא אומר, אין בי יראת שמיים. שאלו אותו, מה זה אין בך יראת שמיים? אז הוא אומר, הגמרא בברכות בדף ו' אומרת, כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. ואני כתבתי ללמוד שמירת הלשון, וראיתי שיש תלמידים שלא לומדים. סימן שזה בעיה ביראת שמיים שלי. בספר שהוציאו מכתבים שלו, הוא כותב בצורה עמוקה, בצורה יוצאת דופן. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. בכלל זה, והיסוד לזה הוא, שיהיו דבריו נשמעים לא לעצמו. כי כמה פעמים וכמה אנשים שמכירים בהבנה והרגשה דברים ישרים וניחוחים, להנהגת דרכי החיים, אבל חסר העוז והאומץ הראוי לשלטון המשרים, שיהיו הדברים נשמעים להם לעצמם, להוציאם לפועל ממש ולקביעות מעשה. כפי אותה מידה שיש בו יראת שמיים, כך נקבע בו, תוך יסוד הקישור הפנימי והכולל למעלה, העוז והאומץ הנכון למהלך רוחו ודרכו חייב שיהיו דבריו נשמעים לו לעצמו. כפי אותה מידה, דבריו נשמעים גם לאחרים. יתנני השם לשמור ולעשות.
הרב רם, אתה אומר כאן, אבל טענה מאוד מאוד חריפה. צריך רגע לבטא אותה. במקום מסוים, כמו שהרב צבי יהודה הרגיש שלא מקשיבים לדבריו, ואומר שהבעיה בזה עירת השמיים שלו, האמירה כאן היא שכל המציאות החילונית נובעת מזה, שגם הדתיים שבעם ישראל, אבל כולם בעצם, עירת השמיים שלהם איננה עירת שמיים. יש בעיה
לא הייתי מגדיר עננה, יש פגם גדול ביראת שמיים שלנו.
ומה גורם לפגם הזה?
נכון, תכף נדבר על זה. אם העירת שמיים שלנו הייתה שלמה, אז כולם היו חוזרים בתשובה. אם מורדים, המרידה היא שיקוף של התורה שלנו שאינה בשלמות. שיקוף של העירת שמיים שלנו שאינו בשלמות. ואנחנו צריכים לחזור בתשובה עמוקה לעירת שמיים פנימית, שקודם כל אנחנו נשמע את העירת שמיים לעצמנו, נגיע לשלמות עצמית. אני מאמין שאם תופסי התורה יהיה להם תירת שמיים פנימית ויהיה תוכם כבורם, וכולם יגידו אלה שלמדו תורה כמה נעים מעשיהם, כמו שהגמרא ביומה מדברת על קידוש השם, אין לי ספק שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו, ולא רק עם ישראל, אלא כל האנושות כולה לא יעסקו אלא לדעה את השם, כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים.
אני מרגיש שאנחנו כבר זולגים לסוגיות עמוקות. אני אשמח רגע שנתעכב על בירור היסודות. השאלה בעצם מורכבת משני חלקים, שהם שני צדדים של אותו המטבע. בחלק הראשון זה בעצם מה גורם למציאות החילונית. זאת אומרת, אני מבין שיש כאן איזה עניין של מרידה או פגם בירת השמיים, ואני אשמח אם תוכל לנסות לזקק מהו הפגם הזה. והצד השני של המטבע, שלדעתי זה צד הרבה יותר מעניין והרבה יותר מורכב, זה איך מחנכים לעירת שמיים פנימית שלמה, אמיתית. זה מתחבר למקום שדיברנו עליו בפעם שעברה, על עבודת השם מתוך תארה. שהלימוד תורה, כשהוא לימוד שמגיע מתוך תארה, זה לימוד מלא, אז אני מניח שזה במקום מסוים נחנך לעירת שמיים כשאנחנו נעשה את זה מתוך תארה. אבל אני צריך קצת יותר, הייתי אומר, ספר הוראות יותר קונקרטי, על מה אפשר באמת לעשות אחרת.
טוב, אני מאמין לניתוח העמוק מאוד של הרב הנזיר, תלמידו של מרן הרב קוק, בספרו כל הנבואה, במאמר השימי.
למי שלא מכיר רק את המאמר השני, אם תוכל לדייק מה הוא
המאמר. מאמר השימי, לא
השימי,
מאמר השימי.
סליחה.
השימי, מאמר השימי. הוא עוסק שם בפילוסופיה שיש היגיון יווני, וההיגיון העברי הוא שימי. והוא מנסה להתמודד עם בעיית ההתפקרות. והוא מדבר על בעיית ההתפקרות, יש כמה סיבות להתפקרות. אני לא חושב שהסיבה היחידה זה מה שאמרתי, אני אדבר גם על עוד דברים. אבל הוא מנתח את ההתפקרות, ואני חושב שיש לו אמירה מאוד עמוקה. והוא כותב כך, תורת ישראל ברורה ומיוחדת למחשבה העברית, הדבקה בתלמודה וקיום מצוותיה. פריקת עול התורה והספק בעיקרה הגדול המצוי לכמה מצעירי בני הדור החדש בא מתוך הסתגלות להיגיון המערבי האלילי הזר הקורע נשמת חיי העם. לפיכך מי מבני ישראל השב לדעת כבוד חייו המבקש דעת אלוהים באמת, זקוק לתשובה לרוח חדש. רוח חוכמה ובינה, ממקור נשמת ישראל, לתשובה לתורה ולהיגיון תלמודה, ההיגיון השמעי הנבואי. אסביר את דבריי אולי על ידי איזושהי תורה עמוקה מאוד של רב נחמן בליקוטי מוהר"ן.
הרב רם, רגע לפני התורה של רבי נחמן, אני אשמח אם כן תוכל להסביר במילים שלך, את מה שקראנו בפסקה של הרב הנזיר.
אני אסביר במילים שלי. אני חושב, ואני אבטא את זה ככה, שתלמיד בא ושואל שאלות. השאלות באות מאיזשהו הסתכלות חיצונית על העולם. והרב עונה לו תשובות מתוך הסתכלות חיצונית, שהיא ההסתכלות של הפילוסופיה היוונית, שהיא זרה לאדם, היא לא קשובה לקול הפנימי של האדם. תורה שבעל פה מגדיר אותה הרמב"ן במסרת בבא בתרא, הוא קורא לזה רוח הקודש המתגלה בקרבנו. אני אפילו אסביר את הדבר בצורה יותר פשוטה. שתלמיד שואל שאלה, מורה, רע, מחנך, בגיל התיכון, בדרך כלל המורה חושב שהוא חייב לענות לו תשובה. הרבה פעמים התשובות שלו לא רק לא מספקות, ספק אם המורה באמת משוכנע מהתשובות שהוא נותן. מה היה קורה עם המורה, אם זאת באמת שאלה טובה, הוא אומר, השאלה הזאת מטרידה אותי, ואני, אין לי תשובה עליה. האם התלמיד היה נהיה כופר? אולי התלמיד היה אומר, רגע, יש פה איזשהו נעלם, והאמונה יותר חזקה מההסתכלות החיצונית?
אני מרגיש אבל שיש כאן איזושהי סתירה פנימית. הרבה פעמים כשתלמידים, או אני בכללם, ניגשים לשאול שאלה, אנחנו שואלים, בגלל שאנחנו מבינים שיש איזושהי פרקטיקה שאנחנו לא מכירים או לא יודעים, וההלכה אמורה לכוון אותנו במה נהוג לעשות ומה נכון לעשות, או מה מותר ואסור לעשות. התשובה שאומרת, אני מוטרד מהשאלה הזאת גם, ואני לא מבין את ה... צריך להבין מה, לבסס מה העומק של השאלה, ומתוך זה להבין את ההקשבה הפנימית, היא שאלה שהיא מתסכלת פשוט לכיוון אחר, שהגעתי לשאול שאלה של הלכה, איך ללכת, ונשארתי בעצם חסר מענה, כי...
יש שאלות בהלכה. שאלות בהלכה מחייבות תשובה, ואם הרב לא יודע, זכותו לא לדעת, שיבדוק. הלכה צריכה לתת תשובה מעשית, וצריך לתת תשובות מעשיות. אבל השאלות שמטרידות את בני הנוער, זה לא שאלות בהלכה. הן שאלות יותר עמוקות. הן שאלות של התבוננות על העולם. בלשון הרמח"ל, הן שאלות של הנהגת העולם. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה מה שמטריד את האנשים.
אני אגיד, מהתחושה שלי, אנחנו דווקא נמצאים... באמת שאלות עמוקות, שאלות של בני הנוער, אלה שאלות עמוקות שבאמת לשם אנחנו מגיעים, לעומק. אבל תמיד המפגש ההתחלתי, תמיד הנקודה שבה השאלה נוצרת, זה שאלה של מפגש עם ההלכה. אני אתן דוגמה, אנחנו מדברים על המציאות החילונית, ואני מחזיק בראש סיבות שאנשים יוצאים בשאלה, שזה דווקא מושג שאני מניח שאתה מאוד אוהב, למרות שמבטא את מה שאתה פחות מסכים איתו. אנשים שיוצאים בשאלה, הם מגיעים ממקום שלמשל, אני חושב שיחס לנשים צריך להיות א', ב', ג', ד', וההלכה אומרת שהוא ה' ו' ז', זאת אומרת, אני לא מסכים עם מה שההלכה אומרת ביחס לנשים, ומתוך המקום הזה אני מורד. ואז באמת השאלות מתגלגלות לעומק של הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, ולמה נשים, מה המשקל הסגולי שלהן, לעומת המשקל הסגולי של הגברים, אבל בסוף יש איזה ניצוץ שנוצר דווקא במפגש עם ההלכה, שהיא צריכה להיות תשובה קונקרטית.
אני מסכים שיש דברים של קונפליקט בין האמונה של האדם לבין החיים, אבל אני חושב שאם לקחת את הדוגמה של אנשים, שאם אני אהיה כן והגון, אנחנו מוצאים בספרות, גם אם יש יחס של כבוד גדול לאנשים, אין יחס כפי שהיינו רוצים מבחינת הזיקה של אנשים לתורה בצורה עמוקה שהיינו רוצים. אבל זאת דוגמה, שוב, שאמרתי שמי שאחראי למציאות הזאת, זה תופסי התורה. ואני אסביר את כוונתי. המהפכה הפמיניסטית, זאת אחת המהפכות, שיש לה יסודות עמוקים מאוד, ושורשים עמוקים מאוד, בדברי הנביאים של אחרית הימים. יש לה יסודות ושורשים עמוקים מאוד בספרות הקבלה. אם היינו נמצאים בהנהגה נכונה, אז את המהפכה הפמיניסטית היו עושים תופסי התורה. ולא כוונתי דווקא הגברים, אלא הגברים והנשים, אבל מתוך הנהגה. מה שקורה היום, ואינני מבין את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, שחלק מהמהפכה היא מתנכרת כביכול לתורה, וחלק מתיישבים. שהנביא הושע אומר, לא תקראי לי עוד בעלי כי אם אישי, היא מדברת על שיא התפיסה של המהפכה הפמיניסטית. יש לנו, ואני לא שולל, בתבניות ההלכה דברים שאין לי תשובה עליהם. אני לא מתבייש להגיד. זה אי צירוף אישה למניין, שאומרת לי בחורה מדריכה בבני עקיבא, אני לא מצטרפת, והחניך ה... בנדיט שלי, הוא כן מצטרף למניין. יש לי שאלות מבחינת תבניות ההלכה, שכרגע אין לי תשובה, אבל בשורש הדברים, ברור לי שעניין הנשים זה חלק מהשלמות, זה לא אפולוגטיקה, זו תפיסה עמוקה של התפקיד, של זכר והנקבה בשלמות, שמצוי אצל הנביאים ומצוי בספרות הקבלה, והיו משכילים תופסי התורה אם הם היו מנהיגים את המהפכה הזאת. זה חוזר למה שאמרתי, שאני חושב שאנחנו צריכים לחזור לתופסי התורה, לאנשי התורה, ואנחנו צריכים לחזור בתשובה לתורה שלמה. אין לי תשובה על כל ההלכות, צריך לדעת, אנחנו עכשיו לומדים דף יומי, הגמרא בחגיגה אומרת, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. ואני יודעתי, אין הכוונה שיש פחות לומדי תורה, כי מזמן חורבן הבית, כמות לומדי התורה גדלה בטור הנדסי, עד ימינו אנו, אבל התורה בתהילה, מה פירושו התורה בתהילה? כאשר יש לנו את המקדש, יש לנו סנהדרין שיושב בלשכת הגזית, שחציה בקודש וחציה בחול, וסנהדרין מתמודד עם גילוי דבר השם על פני מימד הזמן, כמו שמלמד אותנו רבנו יונה החסיד, על ברכת התורה אשר נתן לנו תורת אמת, זו תורה שבכתב וחיי עולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה, כפי שהזכרנו בפעם הקודמת, אז חכמי תורה שבעל פה מגלים את דיוק ההלכה ואת דבר השם על פני מימד הזמן, ואז התורה חיה במלוא יפתה. אנחנו היום נמצאים במציאות של גלות התורה. הרב קוק הבין את זה, ובספרו אורות התורה הוא אומר, התורה חיה במלוא יפתה, רק כאשר יש את כל המוסדות, יש כהנים, יש מלך, יש סנהדרין, יש מקדש, יש נביא, כאשר יש לנו את כל המערכות, התורה חיה. התורה היום צריך להכיר שהיא איננה חיה במלוא יפתה, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה.
היא מונחת בקרן זווית במקום מסוים, וזה איזשהו פקטור שהולכים להתייעץ איתו כשמרגישים את הצורך, או כל מיני אנשים שיושבים בישיבות.
יש אנשים שזה ככה קורה להם. אני הייתי מצפה תורה רחבה, שהיא מתמודדת עם כל המרחב, עם כל הקוסמוס כולו, עם כל האנושות כולה, מתמודדת עם החלל הפנוי, ואז היה עולם אחר.
התחלת מקודם לדבר על רבי נחמן.
אז אני הייתי רוצה להביא תורה של רבי נחמן. ישנה תורה של רבי נחמן, תורה סמך דלד. תורה מאוד עמוקה, הוא מדבר שם על הכפירה, על האפיקורסים בלשונו. והוא כותב שם ככה, דה, שיש שני מיני אפיקורסות. הוא אומר, יש שני סוגים של כופרים. יש אפיקורסות שבא מחוכמות חיצוניות, ועליו נאמר, דמה שתשיב לאפיקורס. כי האפיקורסית הזאת, יש עליה תשובה. כי זאת האפיקורסות באה מחוכמות חיצוניות, שהם באים ממותרות מבחינות שבירת הכלים. כי מחמת ריבוי האור נשתברו הכלים, ומשם נתבו הקליפות כידוע. חוכמות חיצוניות באות משם. היינו משבירת הכלים, ממותרות פסולת הקדושה כמו אצל האדם.
הרב רם, בוא נעשה רגע עצירה ותסביר את האפיקורסות הראשונה.
האפיקורסות הראשונה היא אפיקורסות, כמו שאנחנו מכירים את הוויכוחים שהיו לגדולי ישראל עם הכמרים ועם הקיסר ועם כל מיני, כמו שגם בגמרא יש לנו סיפורים של ויכוחים. זה בין רבי יהושע לבין הקיסר לבין, ובהמשך הדברים, רבי יונתן אייפשיס ואחרים היו עושים, והרמב"ן. יש חוכמות חיצוניות. ויש פילוסופיה, ויש לנו ספרות שלמה של התכתבות. זה סוג אחד של אפיקורסות, ולעניות דעתי, היום היא לא דומיננטית. רק... אני לא אגיד שהיא לא קיימת בכלל, אני חושב שהאפיקורסות הזאת לא היא זאת שמטרידה את בני האדם. אני לא מצאתי אנשים שזה מה שהטריד אותם, ממש לא.
רק אני רוצה עוד טיפה להבין, המשמעות של הכלים שנשברים, זה בעצם שיש איזושהי תפיסה נכונה של משהו במציאות, משהו נכון, אבל אנחנו רואים רק את חלקו, ולכן ההבנה מולידה בעצם איזושהי מוטציה.
נכון, נכון, יש כזאת אפיקורסות, ויש על זה מה שתשיב, וזה היה בכל ההיסטוריה. אבל אז הוא עובר, אני מדלג, לאפיקורסות מהסוג השני. אבל יש עוד מין אפיקורסות, והן החוכמות, שאינם חוכמות, אלא מחמת שהם עמוקים, ואינם משיגים אותם. ומחמת זה נראים כחוכמות, כמו למשל, כשאחד אומר סברת שקר בלימוד הגמרא, בגפת, ומחמת שאין למרא, למדן ליישב הקושייה, שבא על ידי סברה זו, על ידי זה נדמה שאמר סברה וחוכמה גדולה, אף שבאמת אינו סברה כלל. כן, יש כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים, שבאמת אינם שום חוכמה. קושיות בטלים עיקרה. אך מחמת שאין בשכל אנושי ליישבם, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות, ובאמת אי אפשר ליישב אלו הקושיות, כי אלו הקושיות של אפיקורסות הזאת, באים מהחלל הפנוי, אשר שם בתוך החלל הפנוי אין אלוקות, כביכול. ועל כן אלו הקושיות הבאים משם מבחינת חלל הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. היינו למצוא שם את השם יתברך, כאילו היה מוצא שם גם כן את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי, והיה הכל אינסוף. ועל כן על האפיקורסות הזאת נאמר, כל בעיה לא ישובון, כי אין שום תשובה על האפיקורסות הזאת, מאחר שבא מהחלל הפנוי. והוא ממשיך, אני לא אקריא, שכאשר שאל משה רבינו את השאלה על רבי עקיבא בגמרא במסכת מנחות בדף כ"ט, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה על ידי רבי עקיבא, עונה לו הקדוש ברוך הוא שתוק. שהוא שואל אותו, זו תורה וזו שכרה, אומר לו הקדוש ברוך הוא שתוק. אומר, יש שאלות שאין עליהן תשובה. אפרט יותר ואסביר. החלל הפנוי זה סתירה מיני וביי. אם החלל הוא פנוי, אז אין בו אלוקות. ואם יש בו אלוקות, אין בו חלל פנוי. זה סוד הבחירה החופשית, זה סוד הנעלם, ויש לנו שאלות שאנחנו לא יודעים עליהן תשובות. והן תובעות מאיתנו דממה. אנחנו זקוקים לתורות עם עומק גדול יותר, לא עם פחד שאני צריך ליישב כל דבר. יש שאלות שהמציאות היא נעלמת, המציאות היא פרדוקסלית, המציאות היא מורכבת. אני חושב שאם תופסי התורה, אם אנשי האמונה, יעמדו מול נעלם, כמו יצחק אבינו שכתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה. אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו מדברים. ויצא יצחק לסוח בשדה, זה משהו שנעלם, זה תורה אחרת. אתה עומד מול תפילה, מול אין סוף. אם רבנים, האמונה שלהם תהיה גדולה, אבל בד בבד, יהיה להם שאלות. אני חושב שאחד מגדולי ישראל, זה רבי עקיבא איגר, לימד אותנו שאפשר להקשות קושייה ולא צריך לתרץ תירוץ.
צריך עיון.
צריך עיון, זה אחת המהפכות הגדולות ביותר שיש. מספרים סיפור יפה שפעם בא בחור לרב חיים מבריסק, ושאל אותו שאלה על תוספות. רב חיים ענה לו, לך לבבא קמא, דף מסוים, תסתכל בתוספות. הלך אותו בחור, הסתכל, והוא לא מצא שום תשובה. חזר לרב חיים, אמר לו, למדתי את התוספות כמה פעמים ואין שם תשובה. אמר לו רב חיים, מה כתוב בתוספות? אומר, תוספות מקשה קושייה. שאל אותו רב חיים, ומה הוא מתרץ? אומר, הוא לא מתרץ. אמר לו רב חיים, אתה רואה? כמו ששם הוא לא מתרץ, גם אני לא אתרץ לך.
הרב רם, אתה לא מרגיש את התסכול של אותו תלמיד כשהוא יוצא מאותה שיחה?
אני אענה לך על ידי סיפור. אני עברתי פעם שיעור בקודשים, על קושייה שרמר שמחה מדווינסק, בעל האור שמח הקשה. והוא כותב, על הקושייה הזאת אני יושב 40 שנה ולא מוצא פתרון. ואני חשבתי שיש לי פתרון. אבל את האמת, הרגשתי מתוסכל, כי הרבה יותר הרצתי את רמר שמחה, שמסוגל 40 שנה לחשוב על קושייה ולומר אין לי פתרון. ואמרתי להם, אין בי אפילו טיפה יוערה על השיעור שאני מעביר. אני חושב שזה נכון. הרצה שלי לרמר שמחה שעומד על שאלה 40 שנה ואומר אין לי פתרון, זה דבר הרבה 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 יותר גדול.
אני אגיד למה הסיפור השני גורם לי לחייך, כשהסיפור הראשון גורם לי קצת לקושי. יש הבדל מאוד גדול לתחושתי בין האמירה, אני יושב על השאלה כבר 40 שנה ואין לי פתרון, לבין, כמו שתוספות לא תרץ, אני לא אתרץ. במקום מסוים אני חושב שהסיפור הראשון מבטא את איזשהו קושי בהנהגה שפוגשת את המציאות, שאומרת אני לא אתרץ לך. יכול להיות שהפתרון נמצא, אבל אני לא אתרץ אותו. והשאלה האם התלמיד שיושב בצד השני של השיחה הזאת, האם הוא יודע להגיד, הוא לא מתרץ לי בגלל שיש כאן איזשהו שאלה שאני צריך לחיות איתה ולהתמודד איתה, או שהוא מרגיש הסתר פנים. ולתחושתי, בשיח שלי עם אנשים בסביבה שלי, אני מרגיש הרבה פעמים התחושה שגורמת באמת ליציאה בשאלה, זה התחושה שבה במקום לתת את התשובה העמוקה שאני מתמודד עם השאלה, אני כהורה, אני אומר, אני נועם כהורה, או אנשים אחרים כהורים, אומרים, אני לא אספר לך את זה. כשתגדל תבין, או כשתלמד את כל השס ותדע אותו ישר והפוך, אז תדע לענות את התשובה.
רמוישה שפירה, זיכרונו לברכה, היה מורה שלי למשנה בכיתה ד'. הוא נפטר לפני... והוא אמר לנו שהמבוגרים אומרים לנו שתגדל תבין, תדעו שגם הם לא יודעים.
איי, איי, איי.
זה הוא אמר לנו בכיתה ד', רמוישה שפירה.
כל התמימות.
כן, כך הוא אמר לנו, שהמבוגרים אומרים לנו שתגדל תבין, ואני אספר שני סיפורים על מורי ורבי רב דוד. סיפור אחד שהוא אהב לספר תמיד, בשם מורו ורבו.
רק אני אגיד רב דוד פוקס.
כן. בשם מורו ורבו רב חיים, שהוא הריץ אותו בתור איש אמת, הוא סיפר לו שהחתם סופר, באושן הרבה, הלך עם הנכד שלו ואמר לו, אני הולך למות. שואל אותו הנכד שלו, הרב צרגוק, זקוק לרופא, זקוק לעזרה? לא, אני מרגיש טוב מאוד. אז שואל אותו, אז למה אתה הולך למות? מה אתה הולך למות? הוא אומר, אני אסביר לך. כל חיי היה לי קשיים. שאלו אותי שאלות, היה לי ספקות. דנתי, הכרעתי. העולם שלי היה התמודדות עם שאלות לא פשוטות. קמתי היום בבוקר, כל השאלות ששאלו אותי נפטרו לי חלק. לא היה לי שום ספקות. ולכן סימן שנגמרו חיי. אחרי הושען הרבה הוא נפטר. חתם סופר.
הגעה אל השלמות במקום מסוים. כן.
ומורי ורבי, שהוא מספר את זה, הוא אומר, ואני מלא ספקות. שהוא לימד אותנו, משהו יפה. בשעס יש תיקו, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. הוא אומר שתבוא הגאולה, יבוא אליהו, כולם ירוצו אליו. הוא אומר, ואני אבוא ואני אגיד, יש לי שאלה, הוא יקבל אותי לפני כולם. היכולת לחיות עם שאלות, זה סוד האמונה. היכולת להכיר שיש לנו פרדוקס בין החלל הפנוי, שאין בו אלוקות, לבין לית אתר פנוי מיני. היכולת להבין בלשון של הרמח"ל את הבחירה החופשית שתלויה רק בי, שקורא לו הרמח"ל הנהגת המשפט, לבין הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, שקורא לו הנהגת הייחוד והממשלה. היכולת לחיות את שני הדברים האלה בשיא העוצמה, נותנת לך מרחב בקוסמוס האלוקי, בנעלם האלוקי. אני לדוגמה חושב, בספר תורה יש הלכה, שכל אות צריכה להיות מוקפת גביל. כי בגביל כתוב יותר ממה שכתוב באותיות. ואני מבקש שכאשר קוראים את התורה ומתחילים ספר, אז יש לנו, אנחנו נוהגים על פי ההלכה, שבין ספר לספר יש 4 שורות ריקות. ואני מבקש להתחיל לקרוא מהשורות הריקות, או בלשון אחרת, להתחיל לא לקרוא, להתחיל לשמוע, להקשיב לנעלם. ואני באמת חושב שבשורות הריקות בין ספר לספר, בגביל שלפני הספר ובגביל שלאחר הספר, כתוב יותר ממה שכתוב בספר. זה סוד הנעלם, זה סוד ההלם והגילוי.
אני אגיד למיטיבי הלכת, כשבחרנו את השם מקשיב על הפודקאסט, זה הגיע באמת מהמקום הזה. היכולת, גם המשחק מילים הנחמד שמקשיבים לפודקאסט, אבל בעיקר היכולת להקשיב למה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אני גם רוצה להגיד שאני חושב שיש בזה יצאה חינוכית אמיתית גדולה מאוד. זאת אומרת, חינוך עירת שמיים מתחיל בחלל הפנוי, אם הבנתי אותך נכון.
הבנת נכון מאוד, וצריך להעריך בזה יותר, אבל אנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין, שבכל פרשת מעמד הר סיני, עם ישראל איננו שומע. ואפילו לא אומר נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, עם ישראל אומר, רק בפרשת משפטים, שמשה קורא בפניהם את ספר הברית. אבל בהתגלות הגדולה של 10 הדיברות, עם ישראל לא אומר נעשה ונשמע. עם ישראל גם לא שומע. עם ישראל, בתור יוצאי מצרים, לא היו בשלים לעולם השמיעה.
אנחנו בשלים?
אני אענה על זה. בשנת ה-40, שמתואר מעמד הר סיני בספר דברים, חוזרת המילה שמיעה ביחס למעמד הר סיני המון פעמים. המון פעמים. ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, הרי בספר שמות הם לא שמעו, איך מתארים, האם זה תיאור אמיתי? אני חושב שהתשובה היא מאוד עמוקה. לפעמים אתה נמצא במעמד, ואתה לא שומע אותו. ואחרי 40 שנה, רק אז אתה מסוגל לשמוע את המעמד. מעמד הרסנאי הוא לא מעמד היסטורי, הוא מעמד שהוא כל יום.
מתמשך.
מעמד מתמשך כל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב. מאוד מרתק, מאוד מאוד מרתק, שבמעמד הר סיני יש קולות וברקים וקול. אליהו הנביא, הוא בונה את מזבח השם הארוס מ-12 אבנים בהר הכרמל. מאוד מקביל למזבח שנבנה בסוף פרשת משפטים בפרק כ"ד. יש שם 12 מצבה, ויש שם ברית, ברית ההגנות. ואליהו מקנה ואומר, קנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו את בריתך. איזה ברית הם עזבו? ברית ההגנות. אותו מזבח שהוא בונה, מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מחזיר אותו להר סיני. 40 יום, ושם אותו בנקבת הצור, אבל שם אין קולות. שם יש כל דממה דקה. הרי רש כל דממה דקה. רשי ביוב אומר על כל דממה, כל הנשמע מתוך הדממה ואינו נשמע. כך כותב רשי ביוב. למעשה, הוא בא לאליהו ואומר לו, הקשר של עם ישראל לקודש הבריחו בעקבות אותה שמיעה. עם ישראל לא שמע. מי שמע בפרשת יתרו?
יתרו.
יתרו. הפרשה פותחת והישמע יתרו. אותו כומר שומע, ועם ישראל לא שומע. למה? מי שם לב לזה שיתרו שמע? הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש שואל, והישמע יתרו, רק יתרו שמע? כתוב הרי שמוע ממרגזון? עונה הזוהר בלשונו שיתרו שמע ונזדעזעו עבריו. כלומר, ליתרו היה את סוד השמיעה הפנימית. למה ליתרו היה את סוד השמיעה הפנימית? ליתרו היה את סוג השמיעה הפנימית, כי יתרו בא מעולם החופש.
ראו אל.
מעולם החופש. הוא ראה לאל. הוא מחפש את האלוקות לבד. הוא לא מקבל. גדול השם מכל האלוהים, דורשים חז"ל במכילתא דרבי ישמעאל, לא הייתה עבודה זרה בעולם שלא עבדה. הוא היה איש החופש, ולמי שיש חופש, יש לו את סוד השמיעה. החילוניות תלמד אותנו את סוד השמיעה. ובסוד המסיבות המתהפכות, יש תפקיד גדול מאוד לחילוניות.
זה תמיד נפלא שאנחנו מתקרבים לדקה האחרונה של הפרק. סוד המסיבות המתהפכות עולה. ברשותך הרב רם, אני אשמח לעצור כאן.
בסדר.
את המשפט הזה אפשר להוריד בעריכה.
אני חושב שאפשר להשאיר אותו, ואפשר גם לא להבין, זה חלק מסוד השמיעה.
לא, אני אומר, את סוד המסיבות ודאי להשאיר. אני אומר, את הבקשת רשות לעצור כאן. תודה רבה, רב רם.
תודה רבה.
האזנתם להקשיבה, ההסקט החדש מבית היוצר של ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהניתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם. ספרו לנו. יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול את הרב רם? צרו איתנו קשר דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, דרך קבוצת הוואטסאפ שלנו. קישור לשתיהם תוכלו למצוא ממש כאן בתיאור הפרק. אתם מוזמנים לפנות גם ישירות אליי. המספר שלי מופיע גם הוא בתיאור, תמצאו אותו שם. מכולנו כאן בהקשיבה, המשך יום נעים.